האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
ברוכים הבאים לאקדמיקס, הפודקאסט האקדמי של אוניברסיטת רייכמן, אני אראל טננבאום. היום נבחן איך מדיה מעצבת רגשות, עמדות והרגלים של צעירים ולא צעירים, עם דגש על דימוי גוף, מיניות, יחסים חברתיים עם דמויות אהובות והשלכות לבריאות הציבור. איתנו כאן היום פרופסור קרן צור אייל, מרצה בכירה בבית הספר סמי עופר לתקשורת וחוקרת תכני והשפעות המדיה. זוכת מענקי ה-ISF בתחום המדיה, מיניות ודימוי גוף. אנחנו נשאל מה מראים המחקרים האמפיריים, אילו תהליכים קוגנטיביים וחברתיים פועלים בעת החשיפה לתכנים, ומה התובנות הפרקטיות שהורים ומורים יכולים לאמץ כבר עכשיו כדי לטפח שימוש מדיה בריא, מה זה אוריינות מדיה, וננפץ כמה מיתוסים, וכמובן גם נעיר את הצד הטוב, כי אי אפשר בלי, אז פתיח ונתחיל.
אקדמיקס אקדמיה בגובה העיניים עם אראל טננבאום.
טוב, מה שלומך היום?
הכל טוב, הבסדר החדש שלנו, אני
כן,
חושבת.
כן, באופן יחסי.
באופן יחסי.
אבל כיף שבאת לפה.
תודה שהזמנת.
קצת לשתף אותנו. אז אולי ככה באמת בתור התחלה, תספרי לנו קצת על עצמך, מאיפה את מגיעה ומה תחום המחקר שלך.
בשמחה. אז קוראים לי קרן צור אייל. אני בעלת שלושה תארים בתקשורת, אוהבת מאוד את התחום, עשיתי תואר ראשון בחיפה בשילוב עם אנגלית, ומשם המשכתי הלאה, זה כל כך עניין אותי, לא רציתי להפסיק, רציתי להעמיק עוד, עברתי לעשות תואר שני באוניברסיטת קנט סטייט באוהיו בתקשורת, ומשם לדוקטורט באוניברסיטת קליפורניה בסנטה ברברה בתקשורת, וזה הרקע האקדמי.
אני מניחה שיש הרבה דברים שהשתנו מאז שהתחלת ללמוד תקשורת, לבין עכשיו, כאילו עם כל העלייה של פלטפורמות כמו טיק טוק ודברים כאלה שלא היו באמת
בוודאי, מה זה טיק טוק? אני את לימודי התואר הראשון התחלתי, לא נעים כמעט להודות, ב-1995, זה ממש מאה אחרת.
מה זה עכשיו היה?
אז כן, עולם התקשורת היה שונה לחלוטין.
אז באמת אולי
בכל הרמות, בכל המדיות והפלטפורמות האפשריות.
אז אולי כזה תגידי לנו גם כזה, מה היה בהתחלה שלמדת, ובאמת איך היית אולי מגדירה בקצרה כזה, מה זה השפעות מדיה?
השפעות מדיה זה נושא גדול. השפעות מדיה זה כל דבר שאנחנו חווים כקהל, כתוצאה מחשיפה לאמצעי התקשורת. בין אם זה הטכנולוגיות, בין אם זה התכנים שאנחנו נחשפים אליהם. השפעות התקשורת יכולות להיות קוגניטיביות, דברים שמשפיעים על החשיבה שלנו, על עיבוד המידע שלנו והתפיסות שלנו. הן יכולות להיות השפעות על עמדות שאנחנו מחזיקים בנושאים שונים, השפעות על התנהגות, השפעות על רגשות כמובן, אפילו השפעות פיזיולוגיות, אם דופק הלב שלנו עולה, או אם אנחנו דומעים פתאום כתוצאה ממשהו שאנחנו נחשפים אליו, מזיעים. אז יש קשת רחבה מאוד של השפעות, הן כמובן יכולות להיות שליליות וחיוביות, וכל הקשת שביניהם, חזקות, חלשות, לפעמים התקשורת גם לא משפיעה, שזה גם קורה, או משפיעה בדרכים מפתיעות, כמו לחזק משהו במקום לשנות אותנו מקצה לקצה, פשוט לחזק עמדות שאנחנו כבר מחזיקים בהן, למשל. יש קשת מאוד גדולה של השפעות, של אמצעי התקשורת, וההשפעות נשארו די דומות, אני חושבת, לאורך השנים. אנחנו מבינים אותם היום קצת יותר טוב, אבל אין ספק שעולם התקשורת השתנה דרמטית. אנחנו עברנו מעולם שהוא בעיקר מה שהיה בשנות ה-90, טלוויזיה, בישראל רק התחילה אפילו הטלוויזיה הרב-ערוצית, תחשבי על זה, באמת היסטוריה. היום אנחנו כבר מדברים על עולם של אינטרנט, של רשתות חברתיות, מציאות מדומה, בינה מלאכותית, אין עצירה לדבר הזה, זה לא מפסיק.
זהו, זה באמת תחום שכאילו רק הולך ומשתכלל, אפשר להגיד.
לגמרי, לגמרי. תמיד יש מה לחקור, איזה כיף.
האמת שכן, תמיד דברים חדשים, אי אפשר לחזור על מה שהיה. אני רציתי לשאול אותך, איך אפשר לדעת, כי נגיד את אומרת שזה יכול לחזק לנו עמדות מסוימות ודברים כאלה, אבל איך אפשר לדעת שזה באמת, זה מה שמשפיע? זאת אומרת שזה סיבתיות ולא מיתם, כי אנחנו עוברים כל כך הרבה דברים ביום יום, שכאילו קשה לשים את האצבע ולהגיד, אוקיי, זה בגלל זה.
נכון, ואנחנו גם בדרך כלל לא עושים את זה היום. אנחנו פחות נוטים לדבר על אמצעי התקשורת כגורם שמשפיע המרכזי ובטח לא היחיד. אנחנו מבינים שאמצעי התקשורת פועלים בתוך הקשר רחב יותר, שיש בו חיים אישיים וחיים חברתיים ואירועים היסטוריים שקורים והמון חוויות שאנחנו חווים. אמצעי התקשורת הם בדרך כלל גורם אחד בתוך המכלול הזה, אפילו לאו דווקא הגורם המרכזי או הגורם הכי חשוב, אבל הוא גורם שנמצא שם, מלווה אותנו בעצם לכל אורך החיים. ולא תמיד, בדרך כלל לא, קשה להצביע על סיבתיות. אנחנו הרבה פעמים מדברים על תרומה או על התפקיד של אמצעי התקשורת כחלק מה, כגורם שיכול למתן או גורם שיכול לחזק או גורם שיכול לסכן, לאו דווקא כגורם סיבתי בהכרח. הרבה מהקשרים שאנחנו מוצאים הם קשרים מעגליים, כלומר אנחנו מראש חושפים את עצמנו לתכנים שמעניינים אותנו יותר, מתקפים את העמדות שלנו, מתקפים את ההתנהגות שלנו וכולי, זאת אומרת אנחנו נמשכים לתכנים שמראש יותר מעניינים אותנו, ואז כתוצאה מכך אנחנו גם מושפעים מהתכנים. זאת אומרת יש פה איזשהו אירוע מעגלי יותר מאשר סיבתיות ישירה. אם את רוצה להיכנס לשיטות מחקר, אז יש גם דרכים לזהות סיבתיות, שזה בעיקר אם אנחנו עושים ניסויי מעבדה, או להבדיל סקרים ארוכי טווח, שאז אנחנו מסוגלים לראות איפה היינו בנקודה הראשונה, ואיפה אנחנו היום, ואז אפשר יותר בקלות לזהות סיבתיות.
אז מה למשל, איזה סוג של מחקרים יצא לכם לעשות?
אני עושה את כל המחקרים בכל שיטות המחקר, אני התחלתי מאוד כמותנית, ובאמת סקרים, ניסוי בדוקטורט שלי, ניתוחי תוכן כמותניים, ממש לספור כמה אירועי אלימות, איך הם נראים וכולי, באמצעי התקשורת למשל, בטלוויזיה. היום אני עושה גם הרבה מחקרים איכותניים, אז אנחנו דווקא מתרחקים באמת מהסיבתיות, ויותר מנסים להבין את העומק של ההשפעה, את החוויות האישיות של הקהל מול תכני התקשורת והפלטפורמות, מה אנשים מרגישים, איך הם מקבלים את המסרים באמצעי התקשורת וכולי. זונחים בצד את הכמותני ומשתדלים דווקא להגיע לעומק, ואפילו לאו דווקא להכליל את הממצאים, אלא באמת להבין את החוויות של הקהל. אחי, אני אוהבת את השילוב. השילוב של שניהם, קוראים לזה טריאנגולציה, גם כמותני, גם איכותני, גם בתוך כל שיטת מחקר, לשלב כמה שיטות מחקר, למשל רעיונות, ביחד עם סקרים, ביחד עם ניתוחי תוכן, איכותניים, כמותניים, מכל הכיוונים. אני חושבת שרק כך, באמת על ידי ניצול מקסימלי של כל שיטות המחקר שקיימות וכל הכלים שקיימים לנו כחוקרים, רק באופן הזה אנחנו מצליחים להבין באמת את המכלול הזה של השפעות התקשורת.
אז באמת התקשורת מאוד מאוד משפיעה, ולא רק התקשורת, אולי עכשיו גם יותר אפילו הרשת החברתית. אני נגיד רואה על עצמי שאני במלחמה ואני רואה כל מיני תכנים שהם כזה, שאולי אני לא אמורה לראות, וזה מאוד משפיע עליי, ויש מן הסתם אנשים גם שזה לא משפיע עליהם או לא יודעת. אז גם אני רציתי לשאול אותך לגבי התכנים עצמם, איזה תכנים את חושבת שהכי משפיעים עלינו, לדוגמה? וגם אם יש איזושהי, אולי סחטנות רגשית, אני רוצה לקרוא לזה, שכאילו אנשים מנצלים את הפלטפורמה, באמת כדי לעורר בנו רגשות בכל מיני, אפילו לפרסומות.
יש לנו עולם פרסום שלם שבנוי על מניפולציות רגשיות שכאלה.
מקסים.
אבל לא רק, בהחלט, אין ספק, אנחנו יודעים, אמצעי התקשורת מאוד משפיעים, לא על כולם, לא כל הזמן, לא באותה צורה, אבל בהחלט יש השפעות, ואנחנו בהחלט יודעים שזה עובד הרבה על הרגש. תכנים שנוטים להשפיע עלינו, זה תכנים שנוגעים בנו, שמעוררים בנו עניין, שרלוונטיים לנו לחיים האישיים, שגורמים לנו למחשבות כמו הזדהות או תחושת דמיון בינינו לבין מה שאנחנו רואים בטקסטים. נרטיבים מאוד נוטים להשפיע, סיפורים. אנחנו בני אדם, אנחנו אוהבים סיפורים, אנחנו מתחברים לזה, נסחפים לתוך הסיפורים האלה. ובמובן הזה הכל יכול להשפיע, בין אם זה תוכן חדשותי או תוכן בידורי, אנחנו חווים השפעות מקשת מאוד מאוד רחבה של תכנים.
על מי זה משפיע הכי הרבה, היית אומרת?
על כולם. שוב, אנחנו מלמדים את הסטודנטים שלנו כבר בסמסטר הראשון, ששתי המילים הכי חשובות בחקר התקשורת זה הכל תלוי. It depends. וזה באמת תלוי, זה תלוי גם ברכיב הפסיכולוגי של אותו בן אדם, זה תלוי בסביבה החברתית שלו, וזה גם תלוי בתכנים, ואני חושבת שבסופו יש מול תכנים מסוימים ופלטפורמות מסוימות, יש קבוצות יעד שהן אוכלוסיות, שהן נחשבות אוכלוסיות בסיכון גבוה יותר, נגיד להשפעות שליליות.
מה למשל?
ילדים, בני נוער, אנשים מבוגרים דווקא לכיוון השני, מי שנחשף יותר באופן כללי, ככל שאתה נחשף יותר, ככל הנראה, ההשפעה שלך עליך היא גדולה יותר או עלייך. מעורבות זה משתנה שמאוד מאוד חשוב ומשמעותי בהשפעות המדיה, כלומר, האם אתה רק ככה צופה מהצד ונותן לזה לעבור לידך, או שאת יותר מעורבת בדברים, ואת מעלה תכנים, מגיבה, משתפת, חיה את זה, חושבת על זה, עסוקה בזה ביום יום שלך, מגיבה לזה, רגשית כמובן, אלה ההשפעות היותר חזקות. אז אני לא הייתי אומרת שיש ככה בן אדם אחד שהייתי מזהה אותו כאחי, עלול להיות תחת השפעה, אבל כל אחד מאיתנו מול תכנים שונים ובחוויות שונות.
אבל כן, נגיד, היית אומרת שצעירים שנחשפים לזה בשלב מוקדם, עוד אולי לפני שהמוח שלהם התפתח עד הסוף, יש להם כאילו איזשהו השפעה יותר מהותית, אם רואים תכנים של אלימות למשל.
אין ספק שהאוכלוסייה הצעירה, שמאוד מאוד קרובה לליבי, ילדים, בני נוער, אפילו מבוגרים צעירים, אין ספק שזאת אוכלוסייה שמאוד נוטה להיות מושפעת, מאוד רגישה להשפעות של אמצעי התקשורת, גם בגלל שהמוח שלהם עוד לא התפתח, וגם בגלל שחברתית, מוסרית, רגשית, הם עדיין פחות מפותחים, לא פחות חכמים או מסוגלים, רק מתפתחים בקצב שונה. בגלל שיש להם ניסיון חיים מועט יותר, שונה, מוגבל לסביבה המיידית שלהם, אז אין ספק שאמצעי התקשורת הם גורם מאוד מאוד משמעותי בקבוצות הגיל האלה, שמצד אחד גדלות לתוך ועם הטכנולוגיה, נכון? הם כבר ילידים דיגיטליים לחלוטין היום, ובמובן הזה אולי הם מכירים את העולמות האלה קצת יותר טוב מאיתנו, המבוגרים אפילו. ילדים יכולים לתכנת מגבלות למשל על ערוצים בטלוויזיה, להורים שלהם, לפני שרוב ההורים יודעים איך לתכנת את זה בשלט לילדים. אז מצד אחד הם, הם ילידים דיגיטליים, ומצד שני הם נחשפים הרבה יותר, העולם הזה מאוד פתוח, אבל לא בטוח שמבחינה פסיכולוגית הם מתפתחים היום יותר מהר ממה שהיה בעבר. כלומר, המוכנות שלהם והיכולת להתמודד עם התכנים היא לאו דווקא קיימת או היא מתפתחת עדיין. ולכן אין ספק, בטח בהקשרים של אלימות, דימוי גוף, מיניות, כל הנושאים שאני אוהבת וחוקרת הרבה שנים, יש שם פגיעות גדולה יותר בקרב הקהל הצעיר.
אז באמת יש הרבה מושגים שכזה, כשקראתי וחקרתי, אז ראיתי שהרבה מדברים עליהם. כמו למשל חרדה, בדידות, פומו, דום סקרולינג.
נכון.
באמת יכולה כזה לעשות לנו בריף.
סדר במושגים, כן. מילון מושגים.
כן.
אני אגיד שיש הרבה מונחים, יש הרבה דברים שאנחנו מדברים עליהם. כל הדברים שאמרתם מאוד רלוונטיים, פומו למשל, תחושת ההחמצה הזאת, ברגע שאנחנו מחוברים 24/7 לאמצעי התקשורת ולאנשים אחרים, התחושה היא שאנחנו לא יכולים להניח את אמצעי התקשורת מהיד, אנחנו לא יכולים באמת להתנתק, כי אם אנחנו נתנתק, יקרו דברים נורא חשובים ומעניינים במקום אחר, ואנחנו לא נהיה חלק מהדבר הזה. והיום, כשהטכנולוגיה זמינה כל הזמן, סביבנו, כל הזמן, ללא הפסקה, אז התחושה הזאת עוד יותר גוברת ומועצמת אצל רובנו. ובאמת יש לנו constant connectivity, אנחנו כל הזמן מחוברים. עכשיו, חלק מזה זה מסיבות אובייקטיביות. אני לא אוכל לדמיין בשנתיים האחרונות להניח את הטלפון הסלולרי רחוק ממני. הנה, אפילו פה, הוא מול הפנים שלי. הוא מושתק, אבל אני לא יכולה לדמיין מצב שהוא לא יהיה פה ליתר ביטחון, אם חלילה משהו קורה ואני צריכה להיות מותקנת. אז כן, פומו זה דבר מאוד משמעותי. מה היו המושגים אחרים שלך?
היה דום סקרולינג.
דום סקרולינג זה באמת החשיפה הבלתי פוסקת, המתמשכת, לתכנים שהם באמת מעוררי חרדה. אגב, אנחנו יודעים, בלי קשר לתקשורת, שיש לנו עלייה בחרדה ובבעיות שקשורות בזה, בדידות, דיכאון וכולי, גם בקרב הדור הצעיר וגם בקרב אנשים מבוגרים יותר. ושוב, יש סיבות אובייקטיביות כנראה טובות מאוד לדבר הזה. אין ספק שאמצעי התקשורת הם חלק מהסיפור. כלומר, הם חושפים אותנו ללא הפסקה, לתכנים מאוד מפחידים, בלי הרבה סינון, מכל הסוגים, גם הוויזואליים, גם הכתובים, גם הטקסט, גם האודיו, מכל הכיוונים אנחנו נחשפים לתכנים שגם לא פוסקים וגם מאוד מאוד מפחידים ומעוררי חרדה. אני חושבת, אגב, שאמצעי התקשורת יכולים גם להרגיע, אבל אין ספק
ש... אבל זה אין רייטינג.
אין רייטינג, וזה פחות מלהיב לחקור, כי מה אתה חוקר את הדברים הטובים? אתה חוקר את הצרות והבעיות בדרך כלל.
מה היית אומרת שמעורר בנו בדידות בגלישה, נגיד, לא יודעת, באינסטגרם או בטיקטוק?
דבר ראשון, עצם זה שזה לרוב קורה באמת לבד. כלומר, החשיפה שלנו להרבה אמצעי התקשורת היום, זה כבר לא מקלט הרדיו, הטלוויזיה שיושב בסלון, והמשפחה יושבת ביחד וצופה בתכנים כמשפחה. זה קורה הרבה פחות. היום לכל אחד יש את המסך האישי שלו בשלוף ביד, ואנחנו נוטים להיחשף לבד. אז כבר מעצם החוויה אנחנו יותר בודדים. אנחנו נחשפים לתכנים של המון אנשים אחרים, שבדרך כלל, כמו שאנחנו יודעים, נוטים להיות מאוד אידיאליים, ככה יפים, נוצצים ומרגשים, ואז גם ההשוואה החברתית, שזה משהו שפועל באופן טבעי אצל כולנו, גורם לנו בדרך כלל מול אמצעי התקשורת להרגיש פחות טוב. אנחנו לא עומדים בסטנדרט הזה שאנחנו רואים, וזה גם מוסיף לתחושת הבדידות. אני לא נסעתי לחופשה עם כל האנשים היפים האלה, לא הוזמנתי למסיבה הנוצצת הזאת. זה גם תורם לתחושות של בדידות. גם הדברים המפחידים, כשאת לא יודעת איך להגן ואיך לשמור על עצמך, אז מרגישים פחות טוב, אין ספק.
את חושבת שיש הבדל בין בנות לבנים?
בדברים מסוימים כן, אין ספק, כמו בכל נושא. אני חקרתי הרבה שנים מיניות, למשל, ואין ספק שפה נשים וגברים, בנים ובנות, מגיעים עם הבדלים, חלקם כבר מובנים ביולוגית, חלקם חברתיים, מתפתחים לאורך השנים, אבל יש הבדלים. הבדלים החל מעצם החשיפה, לאיזה תכנים מעדיפים בנים ובנות להיחשף, ועד איך זה משפיע עליהם, אין ספק. אגב, גם בתחום של דימוי גוף, אנחנו יודעים היום, אחרי המון שנים שחקרו בעיקר נשים וילדות, היום אנחנו יודעים שגם גברים ובנים מושפעים בהקשר של דימוי גוף ותחושות ערך עצמי שקשורות בגוף שלהם. ההשפעות הן לפעמים שונות מנשים. נשים וילדות היו רוצות להיות רזות ודקות, וגברים היו רוצים להיות שריריים וגדולים, אבל אז יש ניואנסים בהשפעה שהם שונים, אבל כולנו מושפעים, גברים ונשים.
מה עוד היית אומרת בהקשר של מיניות, למשל בהבדלים בין נשים לגברים?
עמדות מאוד שונות. הרבה מזה זה סוציאליזציה. שוב, אני אמרתי, ילדים וילדות מקבלים מסרים מאוד מאוד שונים בהקשר של מיניות בגיל צעיר מהחברה, מההורים שלהם, מהמורים, מה מותר לעשות, מה נחשב מקובל לבנים לעומת לבנות. והמסרים החברתיים האלה מחלחלים גם לקשר עם אמצעי התקשורת. כלומר, הרבה סטריאוטיפיזציה מגדרית קיימת בהקשרים של מיניות, בטח ובטח בתכנים באמצעי התקשורת. נגיד את זה בעברית, החפצה. החפצה מינית שדמויות נשיות ודמויות של ילדות עוברות הרבה יותר מזה באמצעי התקשורת, גם באמצעי התקשורת המסורתיים וגם בחדשים יותר, מאשר דמויות של גברים או בנים. לא שאין בכלל, אבל שוב, ההיקף הוא שונה והצורה היא שונה. אז יש הבדלים, כן.
אמרת מקודם גם שאחד הדברים שמגבירים את הבדידות אולי, זה שאנחנו רואים ברשתות את החיים המושלמים של האנשים נכון. שמסביבנו, ויש כמובן הרבה דגש של איזה תמונה אני מעלה, אני צריכה להיראות יפה, יש פילטרים כל מיני שכאילו קצת משנים את איך אנחנו נראים, פוטושופ שאנשים נכון. עושים. איך זה משפיע, איך זה בכלל, כאילו, זה מרגיש לי מוזר שזה בכלל התחיל. כאילו, אני לא יודעת מה גרם לזה פתאום להיות בחיינו ככה חזק.
א', זה שזה קיים, שפשוט יש את זה, ויש את האפשרות הזאת, ופתאום אנחנו גם יכולים לצלם נורא בקלות, לצלם את עצמנו, כל הסלפי, ולהעלות את זה, ולמחוק, ולעשות פילטרים, והכל כל כך נגיש וחינמי, ועושה לך לרגע, אגב, אני אדגיש, הרגשה מאוד טובה, גם כלפי עצמך. זאת אומרת, וואו, אני פתאום נראית הרבה יותר טוב ממה שנראיתי לפני שעשיתי את הפילטר על התמונה הזאת. אז יש לי סיכוי, יש לי תקווה. אז עצם זה שזה נגיש וקיים ומשתנה כל הזמן, זה גם מכניס התרגשות לכל העולם הזה, וזה מאוד מושך. וזה עושה לנו, זה משפר את מצבנו. הנה, אנחנו יכולים להרגיש טוב לגבי עצמנו. לפעמים. ולפעמים אנחנו מרגישים אנחנו יודעים שאחרים משתמשים בפילטרים, אבל אנחנו נוטים להדחיק את זה ולשכוח את זה, ועדיין ליפול במלכודת הזאת שאומרת, החיים שלהם מושלמים. החיים שלהם מושלמים, מעניין להם, כיף להם, והם גם נראים מעולה. אנחנו שוכחים שאנשים משתמשים בפילטרים, יש איזה מנגנון כזה שאנחנו מדחיקים את הדבר הזה. הוא פועל נגדנו, שזה חבל.
ואיך נגיד, כאילו לייקים וכל הדברים האלה, איך זה משפיע עלינו מבחינת כזה פידבקים חיוביים?
זה משפיע בצורות נורא מעניינות. דבר ראשון, זה נהפך לאיזשהו מדד כמותי של פופולריות, של תמיכה. של אם אני מעלה תמונה לרשת החברתית ואני מקבלת עליה הרבה לייקים, אז אני יותר אהודה. אני יותר פופולרית, אוהבים אותי יותר. אבל מה קורה כשאני מעלה תמונה, ואני לא מקבלת הרבה לייקים? זה לא
דיכאון,
טוב.
דיכאון, בכי.
כן, בדיוק. קטסטרופה, עולם נגמר. לייקים, יש להם השפעות פסיכולוגיות נורא מעניינות. כמו למשל, ככל שאתה מקבל יותר, אתה מרגיש שיש לך יותר חברים. אגב, ככל שיש לך יותר חברים, מספרית, לא מדברת בכלל מי החברים האלה ומה מהות הקשר, אתה כבר מרגיש יותר טוב עם עצמך. זאת אומרת, זה נותן לך איזושהי תחושה יותר טובה. גם אם לא פגשת את האנשים האלה 20 שנה, ואתה לא באמת בקשר איתם מעבר לעקוב אחריהם ברשת החברתית, זה נותן איזושהי תחושה של רווחה יותר גדולה, שאתה מרגיש יותר טוב עם עצמך.
למה? כאילו מה?
כי יש לך יותר חברים.
אבל הם לא באמת חברים שלי.
נכון. אני חושבת שאחד הדברים המעניינים שבאמת קרו עם הרשתות החברתיות בשנים האחרונות, זה השינוי שהם עושים, ההבדל בין מי זה חבר, מה זה חברות, מה זה אומר כל המושג הזה של יש לי הרבה חברים. מעניין, החברה מגיבה לזה.
כי אני הייתי חושבת שחברות, זאת אומרת, זה בן אדם שאני נפגשת איתו ביום-יום, זאת אומרת, פיזית, וכאילו מדברת איתו בתדירות, אבל כאילו עכשיו כל בן אדם שאני עושה לו לייק בסטורי הוא חבר שלי.
חבר שלי, כן, זה השפה, ושפה היא בכלל נושא מעניין לכשלעצמו, ואיך השפה מעצבת את התפיסות שלנו, מאוד חשוב, כן.
Yes, מעניין ממש. האמת, עוד משהו שרציתי לשאול אותך לגביו, זה מה שאמרת על הפולריזציה בהתחלה, שבעצם המדיה ומחזקת את העמדות שלנו. הרבה גם אפשר להגיד אולי בגלל האלגוריתם שמזהה מה אנחנו אוהבים ומנגיש לנו את זה יותר טוב. ואומרים שזה מייצר איזשהו אקו צ'יימברס כאלה, שבעצם אנחנו רואים רק את הדעה שלנו. עד כמה זה בעייתי בעולם כמו היום?
אני חושבת שזה בעייתי במידה בכל העולמות, וזה גם לא רעיון חדש, כי מלכתחילה, גם כשהיה לנו רק רדיו או עיתונות או טלוויזיה, אנשים היו בוחרים להיחשף לתכנים שהם מעדיפים ואוהבים ומהדהדים את מה שהם חושבים מראש. כלומר, גם בשנות ה-30 וה-40, אם הייתה לי עמדה מסוימת, לא כל כך התחשק לי לקרוא מאמרי דעה של מישהו שלא מסכים איתי, או להיחשף לתכנים שלא תואמים את זה. כך שהנטייה הזאת להימשך לתוכן שהוא רלוונטי ומתקף את העמדות שלי, הייתה קיימת ממזמן. אין ספק שמצד אחד, הייתה לנו איזו מחשבה שהעולמות של המדיה החדשים יפתחו לנו איזשהו פתח להמון המון תכנים והמון המון דעות, ואנשים יחשפו פתאום לקשת רחבה של עמדות ולמגוון של דעות. ומצד שני, אנחנו רואים שזה פחות מה שקורה בפועל. בפועל, אנשים ממשיכים להימשך לתכנים שמהדהדים את העמדות שלהם מראש ואת האמונות שלהם מראש, לחברים שנשמעים ואומרים דברים כמוהם ומחזיקים באותן עמדות פוליטיות או חברתיות, מה שזה לא יהיה. אין ספק שזה בעייתי, כי אנחנו ממשיכים בעצם לחזק תפיסות שהן לפעמים בעייתיות, סטריאוטיפיות, מפלות. אנחנו לא פותחים את הראש כמו שהיינו רוצים לחשוב שאמצעי התקשורת יכולים לפתוח לנו את הראש.
אפשר להגיד אבל גם שפעם הייתה סוג של אמת אוניברסלית, שהיה אפשר להסכים על כל מיני עובדות, כאילו ברדיו ודברים, לא היו המון תחנות, לא, כאילו בסוף היו איקס עמדות, והייתי יכולה להתחבר לאחד מהם. ועכשיו כאילו זה מרגיש שלכל אחד יש את האמת שלו.
נכון. האמת שלא אנחנו אמרנו את זה, אמרו את זה אחרים, גם שהיום אין אמת, נכון? אנחנו בעידן הפוסט-טרוץ, אנחנו מעבר לזה. אני אישית פחות מסכימה עם האמירה הזאת, אבל כך אנחנו, זה העולם שאנחנו מסתובבים בו כנראה. שאין אמת מוחלטת, אין אמת מוגדרת, אני גם כחוקרת פחות תומכת בזה, אבל זאת עמדה שקיימת. כן. באמצעי התקשורת במידת מה יכולים לתרום לכך, כי באמת כל אחד יכול היום להיות המוען של המסר ולהעלות את העמדות שלו.
איך היית אומרת שנגיד אנחנו בנקודה שאנחנו נמצאים בה במלחמה, כשאני פותחת את הרשתות ואני מסתכלת, אז זה נראה שכולם שונאים אותנו. זאת אומרת, אני מסתכלת ואני רואה כאילו את ההפגנות של הפרו-פלסטינים בחול, ואני רואה כל מיני כאילו כתבות, ומן הסתם גם זה מה שבוחרים להראות לנו, כי גם יודעים שזה מעניין אותנו. שאלה עד כמה זה באמת מייצג את העולם האמיתי? ואם אנשים אחרים אולי רואים משהו אחר.
בוודאי. בוודאי. וגם אנחנו רואים דברים אחרים, ובוחרים גם מה לא להראות לנו, ולא רק מה להראות לנו, בהמון הקשרים. בוודאי, כל אחד נחשף לחלק מהאמת. אמצעי התקשורת הם לא הם לא האמת, הם לא המציאות, הם לא באמת כמו שילדים קטנים חושבים, קוראים לזה חלון הקסם, שאתה, הטלוויזיה או המסך פותחים לך את החלון ואתה רואה את המציאות בפניך. לא, אמצעי התקשורת מציגים לנו תוכן שהוא מובנה, זה אחד העקרונות הכי בסיסיים שצריך ללמד באוריינות מדיה למשל, להבין את זה שהתוכן הזה הוא מובנה על ידי אנשים, אלגוריתמים לפעמים גם, שבאמת בוחרים את נקודת המבט, במה להתמקד, אין את כל הזמן, כל המשאבים וכל המקום שבו אפשר לדבר על כל הצדדים של כל נושא ולהציג את כל קשת הדעות. אז אין ספק שאנחנו נחשפים לחלקיק קטן, מעוצב, מובנה, מוטה הרבה פעמים של המציאות. כן? ומה שמעניין זה שחלקיק המציאות הזה מאוד מאוד משפיע עלינו. מאוד מעצב אותנו, לפעמים אני גם אגיד, יותר מהמציאות האמת, הבאמת אובייקטיבית שקיימת בחוץ.
אז כלומר, איך אפשר לא ליפול בזה?
קשה מאוד. קשה מאוד, מאבק בלתי פוסק. אני מאמינה מאוד בתקשורת ומאמינה מאוד בחינוך. שזה אומר שאם אנחנו נחנך את האנשים להבין בראש ובראשונה את אמצעי התקשורת, איך הם פועלים, באמת את הסיפור הזה של אבנייה, של זוויות, מבט, של מה התקשורת עושה, איך התכנים מועלים, מיוצרים ומגיעים לאמצעי התקשורת, ונלמד אנשים איך להתמודד עם התכנים האלה, אז אנחנו נהיה במצב יותר טוב. עדיין ניפול למלכודות שקיימות. אני יכולה להגיד את זה גם בתור חוקרת תקשורת כבר כמה עשורים, שגם אני לפעמים רואה פרסומת ובא לי לקנות את המוצר שראיתי כי הוא נראה ממש מגניב, או טעים, או יפה, או מושך. אז על אף שאני יודעת ואני יכולה להעביר קורסים שלמים על המניפולציות באמצעי התקשורת, עדיין בסוף אני בן אדם ואני אפול גם בזה, וזה בסדר, אני אסלח לעצמי מדי פעם. אבל אני חושבת שבאופן כללי, ככל שנחנך את הקהל יותר, נעצים את הקהל, נחזק את המושג שאנחנו קוראים לו חוסן דיגיטלי, שזה משהו שאני חוקרת לאחרונה, אני חושבת שכך אנחנו נצליח להתמודד יותר טוב עם אמצעי התקשורת.
מה זאת אומרת חוסן דיגיטלי? מה הכוונה?
חוסן דיגיטלי מגיע מהעולמות של באמת החוסן הפסיכולוגי, שזה מושג מאוד מאוד חשוב, ומקבל הרבה יחס ומחקרים בשנים האחרונות. יכולת להתמודד עם אתגרים, יכולת להתמודד עם הפתעות שקורות בחיים, עם דברים שאנחנו נחשפים אליהם בחיים, להרגיש מחוזקים, להרגיש שיש לנו ביטחון לעמוד מול דברים, להצליח לפתור בעיות וקונפליקטים שאנחנו נתקלים בהם. כשאנחנו מעבירים את זה לעולמות הדיגיטליים, אז באמת יש לנו את החוסן הדיגיטלי, כי אין ספק שאנחנו בעולמות הדיגיטליים נחשפים להמון אתגרים, וכבר דיברנו על זה, תכנים שגורמים לנו להרגיש פחות טוב, שמעוררים חרדה, שגורמים לי לשאול את עצמי שאלות על עצמי, להרגיש חוסר ביטחון וכו'. חוסן דיגיטלי זה היכולת של אנשים, של הקהל, להתמודד עם האתגרים האלה בצורה טובה יותר. לא להיות כמו עלה נידף ברוח, אלא להיות יותר יציבים, לעמוד מול התכנים שהם נחשפים אליהם, להרגיש יותר ביטחון ביכולת שלהם להתמודד, לסנן תכנים, לסנן אנשים, להגיב לדברים שקורים. זה חוסן דיגיטלי.
האמת שזה נשמע ממש מעניין ורלוונטי לעידן שאנחנו חיים בו עכשיו. את גם קיבלת מענקי ISF על מחקרים בנושאי מיניות ודימוי גוף, ואני אשמח לשאול אותך מה גילית במחקרים האחרונים.
וואו, אז האמת כן, קיבלתי שני מענקים מהקרן הלאומית למדע, זה היה כבר לפני כמה שנים, אנחנו ממשיכים לחקור את הנושאים האלה מאז. מה גילינו? שיש המון תוכן מיני באמצעי התקשורת.
לא נכון.
הפתעה גדולה. הוא מגיע בכל מיני תצורות ובכל מיני תכנים עם הרבה מאוד דמויות והרבה מאוד סיפורים. והוא משפיע בצורה מאוד משמעותית. הקהל שאני חקרתי בהקשר הזה זה באמת קהל צעיר. זה משפיע על העמדות, זה משפיע על כוונות ההתנהגות, זה משפיע על תפיסות העולם, על הציפיות שלנו במערכות יחסים למשל, בעיקר אם אנחנו חושבים למשל על בני נוער שנכנסים לעולם הזה של מיניות, מצד אחד ההורמונים גועשים והמשיכה לתחום הזה היא מאוד מאוד גדולה, ומצד שני הרבה פעמים אין לנו עם מי לדבר על זה בעולם האמיתי, כי אנחנו מתביישים לדבר עם ההורים שלנו, והחברים שלנו יודעים בדיוק כמונו את אותה מידע, הם לא מקור מימן. ולא נעים לנו ללכת לרופא, ואנחנו לא מרגישים נוח להעלות את זה מול אחות בית הספר. אז מאיפה בעצם נשיג את המידע על התחום הזה שהוא כל כך חשוב, משמעותי ומעניין? אמצעי התקשורת. אמצעי התקשורת פותחים לנו באמת פתח למלא תוכן חינמי, מעוצב לילה ולילה, ובאמת מרתק. והרבה אנחנו יכולים ללמוד באמצעי התקשורת. ובני נוער לומדים. הם לומדים הרבה מאוד, והציפיות שלהם, מה אמור לקרות כשהולכים לדייט, ובאיזה שלב נכנסים למערכות יחסים מיניות, ואיך נראות מערכות היחסים המיניות האלה, ומה התפקידים של הגברים והנשים במערכות יחסים האלה, וכולי וכולי. זה לא נגמר, המסרים שאנחנו לומדים. אנחנו גם על דימוי גוף לומדים הרבה. באמת שהרבה מההשפעות של הויזואליה שאנחנו רואים ונחשפים אליה, וגם המסרים המילוליים שעוברים על הויזואליה הזאת, באמצעי התקשורת מאוד מאוד משפיעים עלינו. כמו שאמרתי, הרבה פעמים לרעה, כי האידיאלים הם כל כך מושלמים ונהדרים ויפים. אבל יש גם השפעות חיוביות לפעמים, ויש תכנים שיכולים לגרום לנו דווקא להרגיש טוב יותר, ודווקא לחזק אותנו, ולפתוח לנו את הראש לאידיאלים אחרים, אלטרנטיביים אולי, של מה זה היופי האידיאלי, או מה זה מבנה הגוף האידיאלי.
מה למשל?
תראי, מדברים היום הרבה על תנועת הבודי פוזיטיב. אני מסתייגת קצת, אני שמה כוכבית, אנחנו לא בטוחים שזה באמת עם השפעות כל כך חיוביות, כי עדיין הדגש בבודי פוזיטיב זה אמנם להגיד תרגיש טוב עם הגוף שלך, אבל הדגש הוא עדיין על הגוף. זאת אומרת, אנחנו עדיין לא מדברים פה על התכונות האחרות שיש לבן אדם, ועל היכולות, ועל האינטליגנציה, ועל החברתיות ותכונות אחרות. אנחנו עדיין מתמקדים בגוף, אבל כן, יש איזושהי נטייה להגיד, אולי איזושהי התחלה, שכל מבנה הגוף יכולים להיות יפים, כל מבנה הגוף לגיטימיים, כל מראות הגוף יכולים להיות לגיטימיים, לקבל כל אחד איך שהוא והיא נראים, ופה יכול להיות דווקא העצמה של אמצעי התקשורת, בהחלט.
אז אמרת גם שבאמת בני הנוער הולכים ובודקים כל מיני דברים דרך הרשתות והאינטרנט לגמרי. והתקשורת, וזה יכול להיות מאוד בעייתי. מה הורים ומחנכים?
זה גם מעניין. אני רוצה רגע להגיד, בני נוער, בכלל גיל הנעורים, זו תקופה של התנסות. זה מה שאמורים לעשות. זה התפקיד של גיל הנעורים, לתת לנו הזדמנות להתנסות, כדי שנוכל לדעת מי אנחנו באמת. אנחנו יכולים להכיר את עצמנו הכי טוב, רק אם באמת נתנסה בדברים. ואמצעי התקשורת פותחים המון דלתות להתנסויות. גם חלק מהן גם אנונימיות, חלק מהן רחוק מההורים שלי ומהחברים שלי. אני יכול להיחשף להמון אלטרנטיבות ולנסות ממש דמויות אחרות של מי אני, להציג את עצמי לקהלים שונים בצורה שונה, לנסות כל מיני דרכים של הצגה עצמית. מצד אחד זה פותח המון אפשרויות באמת להתנסות הזאת, מצד שני זה יכול גם לסכן אותם לפעמים, נכון? אם הם מתנסים בצורה לא בטוחה, באמת בצורה שרחוקה נכון. ממה שההורים שלהם רואים, שההורים לא יכולים לפקח ולדבר על זה וכו'. אז זה גם טוב וגם בעייתי. יש לנו את זה לשני הצדדים. אבל אין ספק שאמצעי התקשורת זה פלטפורמה להתנסויות בצורה בלתי רגילה.
אז באמת, מה הורים ומחנכים יכולים לעשות לגבי זה?
המון, המון. אני כל כך מאמינה בחינוך ובתקשורת. גם של אנשי צוות חינוכיים וגם של הורים. אני חושבת שהתפקיד של ההורים הוא קריטי, הוא מכריע. גם בהקשרים של אמצעי התקשורת, ולא בהקשרים של אמצעי התקשורת. אמצעי התקשורת זה לא משהו שאנחנו נחשפים אליו בוואקום. אנחנו נחשפים לזה כחלק ממה שקורה לנו בחיים. ואנחנו מדברים הרבה פעמים על התכנים האלה, ומשתפים אותם עם אנשים אחרים. וכל כך חשוב שההורים יהיו מודעים למה שהילדים שלהם נחשפים, ומה הילדים שלהם רואים ומעלים ומשתפים באמצעי התקשורת, עם מי הם מתקשרים, גם בעולם האמיתי וגם דרך אמצעי התקשורת. להורים יש תפקיד מכריע.
מה את ממליצה מבחינת צעדים פרקטיים שהורים יכולים לעשות נגיד כבר עכשיו?
לדבר עם הילדים הרבה, בכל הגילאים, מגיל צעיר מאוד, שהילדים ידעו שיש להם דלת פתוחה, שהם יכולים לבוא להורים ולשתף אותם בהכל, וגם בחוויות שלהם מול אמצעי התקשורת. אני פחות בעד לרגל אחרי הילדים, או לחטט להם בטלפון, ויותר באמת לדבר, שתהיה תקשורת, שנשתף תכנים שהילדים נחשפים. בגילאים צעירים זה מאוד קל. אתה שם את הטלוויזיה בסלון או את המסך בסלון, ואתה ממש רואה מה הילדים שלך מעדיפים. לשבת ולצפות עם הילדים שלנו בתכנים, לפעמים זה קצת מעיק, לא תמיד בא לך לראות תוכניות ילדים עם הילדים.
לראות פרוזן 5 פעמים.
פחות, אבל זה כל כך חשוב. זה כל כך חשוב, כי אתה יודע מה הילדים רואים, אתה יודע איזה מסרים הם מקבלים, אתה יכול לדבר איתם על זה. ואני שמחה להגיד שיש גם תכנים היום לקהל הצעיר שהם מסמכים גם אנשים מבוגרים. יש תוכניות מאוד איכותיות ותכנים מאוד כן. איכותיים שממש אפשר ליהנות מלצפות בהם ביחד. והחוויה הזאת של חשיפה משותפת היא נורא חשובה, גם רגשית וגם קוגנטיבית, לאפשר את השיח הזה ובאמת לעזור להורים להכיר את העולמות, את עולמות התוכן שהילדים נחשפים אליהם, לדעת להגיד לילד, זה כן מומלץ, זה לא מומלץ, אני לא מרשה לך סרטוני טיק טוק, כי ככה וככה, ממש לדבר על הדברים. הם יצורים נורא חכמים ילדים. להסביר להם, לדבר איתם, להגיד להם מה הרציונל. זה לא כי אני סתם רוצה לאסור עליך ויש לי את הסמכות לעשות את זה. לא, יש סיבה טובה. ואם אני אוסר עליך משהו אחד, אז בוא אני אציע לך אלטרנטיבה אחרת. טובה יותר, חינוכית יותר, שתשמור עליך, שתעניין אותך, שתלמד אותך, שתעשיר אותך וכו'. אז הורים, המלצה חד משמעית, זה לתקשר עם הילדים, להכיר את הילדים, להיות זמינים לילדים. ולחלוק איתם את עולמות המדיה האלה.
הגבלות זה משהו שעובד?
תלוי. לפעמים כן. תראי, בהקשרים של אלימות, אנחנו יודעים שתיווך מקביל של ההורים, שאומרים כן, לא, הגבלת שעות, הגבלות בתוכן, זה יכול לעבוד. בקונטקסטים כמו אלימות למשל, כן, זה יכול להפחית את החשיפה לתכנים אלימים, ואיתה גם את ההשלכות השליליות. קשה היום להגביל, זה לא פשוט. התכנים מגיעים 24/7 מכל מיני פלטפורמות, אתה לא תמיד יודע. ולהגבלות יש לפעמים אפקט הפוך, זה נקרא אפקט התפוח האסור. את לא רוצה שאני אחשף, אז עכשיו אני דווקא הולך להבין למה את לא רוצה שאני אראה את זה. אנחנו יודעים להגיד שעד סביבות גיל 10-11, ילדים נוטים להאמין להורים שלהם ולקבל בדרך כלל. זאת אומרת, אם אני אגיד לילד שלי הצעיר, אני מציעה לך לא לראות את זה כי זה עלול לגרום לך לסיוטים בלילה, הוא ייתה להאמין לי עד גיל מסוים. ואז מגיע גיל ההתבגרות, וגיל ההתבגרות מגיע מאוד מוקדם היום, ואז הם מתחילים כבר לנסות לבדוק גבולות, ולנסות להבין את העצמאות שלהם מול ההורים וכו', ואז ההגבלות האלה פחות עובדות. את תגבילי במקום אחד, הילדה שלך תמצא את הדרך להגיע לתוכן הזה מכיוון אחר. ואז היא תגיע בלי שההורה יהיה מודע לזה, בלי הפיקוח, בלי התקשורת בנושא, וזה כבר יותר מסוכן. אז הגבלות זה יכול ללכת לשני הכיוונים.
זה כמו שתמיד אומרים על בתים שההורים לא מרשים בהם מתוק ודברים כאלה, ואז איך שהילד יוצא מהבית.
כל מה שאתה רוצה זה רק מתוק.
אז זהו, אז זה ישר כאילו מגירת חטיפים אצל ילדים אחרים.
בדיוק,
וזה.
נכון.
אז
נכון.
זה ממש מזכיר.
זה עובד אותו דבר גם באמצעי התקשורת. כן.
אז טוב, האמת שזה משהו ששווה לקחת בחשבון.
מאוד.
עד כמה את חושבת שהפלטפורמות שבהן אנחנו צורכים את המדיה, אחראיות לדברים האלה?
שאלה מאוד מאוד טובה. איפה האחריות? יש פה כל כך הרבה שחקנים בעולם התקשורת, החל מהממשלה והגופים הרגולטיביים שבאמת אחראים לחוקק חוקים ולאכוף את החוקים האלה, ובאמת לוודא שהדברים הגיוניים. הפלטפורמות עצמן, שמי זה הפלטפורמה? האינטרנט, מי זה האינטרנט שאחראי שם? גופי תקשורת, הגופים שמפיקים את התכנים, הגופים שמעלים את התכנים, האנשים עצמם, האזרחים, יש כל כך הרבה רמות של אחריות שאפשר לחלק פה. אני מניחה שבאיזשהו מקום האחריות מתחלקת בין כולם, ולכולם יש תפקיד. הפלטפורמות צריכות להכיר באחריות שלהם, אני חושבת. גם מי שמייצר את התוכן, חשוב שיכירו באחריות, חשוב שידעו שיש השפעות, חשוב שידעו איזה השפעות יש, חשוב שינסו לפעול בצורה אתית, אבל זה לא אחריות בלעדית של אף גוף אחד פה. זה צריך לעבוד ביחד.
ויש נגיד הרבה אנשים שאומרים, נגיד על כל הביקורת שהייתה כלפי פייסבוק, שהם יודעים שהאלגוריתם שלהם עושה כיתוב בחברה, או גורם לאנשים להפרעות בדימוי גוף, ועדיין בוחרים לעשות את זה כי...
עוד יותר בוחרים לעשות את זה
כן,
אפילו.
בדיוק כן, בדיוק בגלל זה, נכון. כי זה מייצר אינגייג'מנט
נכון.
וזה.
נכון, מאוד בעייתי, אין ספק.
ובמצב כזה, אז הייתי אומרת שכאילו כן האחריות עליהם, נגיד ב...
חלק מהאחריות בסיפור הזה, אין ספק, כן? אם אתה יודע משהו ויש בידיים שלך את היכולת למנוע השפעות שליליות מאוד בעייתיות, עם השלכות מאוד גדולות לבריאות הציבור ול-well-being של הקהל שלך, אז אני הייתי מצפה שתיקח אחריות על הדבר הזה, ותנסה למזער את הנזקים, ולהעצים את הדברים החיוביים. אז כן, יש אחריות להרבה גופים פה.
אז אמרנו הרבה דברים רעים, אבל אולי באמת...
קצת טוב?
כן, איפה המדיה עושה טוב כזה, קצת...
המדיה עושה הרבה טוב. אני חייבת לומר, זאת גם הסיבה שהגעתי מלכתחילה לחקור את התחום הזה, כי אני אוהבת את אמצעי התקשורת. אני מגיל צעיר אוהבת לקרוא, אוהבת לצפות בתוכניות טלוויזיה, אוהבת את העולמות האלה ונמשכת עליהם, ואני יודעת שאמצעי התקשורת יכולים לעשות הרבה טוב, גם מהחוויה האישית וגם מהמחקר ארוך השנים בתחום הזה. איפה המדיה עושה טוב? דבר ראשון, המדיה מלמדת אותנו המון דברים. וכמו שהיא יכולה ללמד אותנו דברים פחות טובים, היא יכולה ללמד אותנו גם דברים יותר טובים. החל משפות, החל מערכים חברתיים, החל מאיך להתנהג בסיטואציות חברתיות, תוכניות חינוכיות שנבנות טוב נעשות בצורה איכותית ונעשות בצורה טובה, על פי מודלים שאנחנו יודעים שעובדים, מלמדות, הן מלמדות ילדים צעירים דברים מאוד חשובים, מסרים מאוד חשובים על התנהלות בחיים, על פתרון קונפליקטים, על התנהלות מול ההורים שלהם, התנהלות בבית ספר וכולי, שיתוף, שיתוף רגשות, שיתוף של צעצועים עם ילדים אחרים. ממש יש ערכים פרו-חברתיים שבהחלט יכולים לעבור באמצעי התקשורת. הרבה מידע, המדיה מספקים לנו המון מידע, בצורה שיכולה להעשיר את עולמנו, יכולה להגדיל את הידיעות שלנו, את היקף הידיעות שלנו, את ההבנה שלנו על העולם. הם עושים לנו הרבה פעמים סדר בדברים, עוזרים לנו למקם דברים בצורה נכונה, לשים דגשים במקומות חשובים. אמצעי התקשורת עושים, והם מבדרים אותנו, בואי לא נשכח גם את זה, אמצעי התקשורת זה בידור בסופו של דבר, זה מרגיע אותנו, זה מעביר לנו את הזמן, משיח את דעתנו, ויודעים שאנחנו צריכים להשיח את דעתנו מדי פעם מהמציאות. בהרבה מובנים אמצעי התקשורת עושים הרבה טוב ברמה הרגשית גם, וזה טוב לדעת את זה ולזכור את זה. ככל שאנחנו גם גדלים, אנחנו יודעים לבסט את זה יותר טוב. למשל, דווקא כשהתחלנו את השיחה, את אומרת, אני זוכרת את עצמי נחשפת לתכנים שעושים לי ממש רע, סביב השביעי באוקטובר, מלחמת חרבות ברזל, קורונה, לא משנה איזה משבר נרצה לבחור.
היה הרבה.
היו מספיק, לא חסרו. ואני אומרת, ככל שאנחנו יותר מכירים את עצמנו ואת עולמות התקשורת, אנחנו גם יודעים לבחור יותר טוב מה נכון לנו, מה לא נכון לנו. אם את יודעת שתוכן מסוים עושה לך הרגשה לא טובה, אז אל תחשפי אליו, או תחשפי אליו במינון נכון, או בצורה נכונה, או בחברה נכונה שתעזור לך להקל אותו. אז יש גם דברים יותר חיוביים עם אמצעי התקשורת, אין ספק, אין ספק.
ומה לגבי מודלים לחיקוי?
מודלים לחיקוי באופן כללי זה דבר מאוד זמין, מאוד חשוב, חלק מאוד מרכזי מאמצעי התקשורת. גם אחד האספקטים שאני מאוד מתחברת אליהם באופן אישי, אני תמיד אהבתי דמויות, אנשים, אישיויות באמצעי התקשורת. אני זוכרת את עצמי אפילו בתור ילדה קטנה, אוהבת דמויות מסוימות, חושבת שוואלה, הדמות הזאת יכולה להיות חבר שלי, או חברה שלי, או חלק ממעגל החברים שלי, ואיזה כיף שהיה לי את הדמות הזאת לחזור אליה, לראות את הפרק בסדרה וכו'. ומסתבר שזה מאוד נורמלי, אנשים חווים הרבה מאוד קשרים משמעותיים, בין אם זה הזדהות, הערצה, יחסים פער החברתיים וכו', מול אישיויות באמצעי התקשורת. האישיויות האלה הם בהחלט מודלים לחיקוי, אנחנו לומדים הרבה מהאנשים בין אם במודע ובמכוון ובין אם במקרה על הדרך, וזה נורא יפה לדעתי. ככל שיהיו לנו כמובן יותר דמויות חיוביות וטובות, אז מה טוב?
יש הבדל לדעתך בין סדרות נגיד בטלוויזיה, דמויות שם, לבין יוצרי תוכן נגיד דיגיטליים?
יש הבדל ואין הבדל. כלומר, יש הבדל בזה שפה יש לנו אנשים מציאותיים אמיתיים קיימים, את חלקם אנחנו יכולים לפגוש אפילו בחיי היום-יום שלנו, לעומת דמויות טלוויזיוניות שלרוב לא נצליח לפגוש אותם, אם מאוד ננסה, עד אפילו דמויות בדיוניות לחלוטין, שאין שום סיכוי שהן לא אמיתיות. אני יכולה להגיד לך שמבחינת הקהל, כולם משפיעים, כולם. גם דמויות פיקטיביות לחלוטין משפיעות עלינו לגמרי. אגב, ככל שאנחנו יותר צעירים, אנחנו פחות יודעים גם להבחין בין מי פיקטיבי ומי אמיתי, וכולם מבחינתנו זה אותו דבר. הומר סימפסון זה כמו כל יוצר תוכן או טוקבקיסט, אבל כל הדמויות משפיעות עלינו, יש להן פוטנציאל להשפיע עלינו, אנחנו מתחברים, כי אנחנו בני אדם, כי אנחנו אנושיים, לתכונות האנושיות בכל הדמויות האלה, ונוטות מאוד להשפיע עלינו.
אז זה באמת, את יכולה לשים את האצבע הזה שזה ממש משנה עמדות של אנשים?
מאוד, מאוד. תחשבי, זה כמו עוד בן אדם במעגל החברתי שלך. אז נכון, הבן אדם הזה מטווח דרך אמצעי התקשורת, אבל זה עדיין בן אדם עם חיים, עם עולם שלם, עם ערכים, בהחלט, משפיע עלינו מאוד.
מה היית אומרת שהקלישה הכי, אולי משהו שהיית רוצה לנפץ, שאנשים חושבים עליו כזה בעולם הזה, והוא ממש לא נכון.
אני חושבת שלשני כיוונים. מצד אחד, יש נטייה להתייחס לאמצעי התקשורת באיזשהו סוג של פאניקה מוסרית. לחשוב שאוי ואבוי זה סוף העולם, והם עכשיו הולכים לשנות לנו את כל המציאות ולהרוס את כל הדברים הטובים שקיימים. לא מדויק בכלל, כפי שאמרתי, יש הרבה השפעות חיוביות של אמצעי התקשורת, תפקיד מאוד מרכזי וחשוב בחיים שלנו, אז לא צריך להגזים גם לכיוון של הפאניקה, אלא יותר לדעת איזה כלים יכולים לעזור לנו להעשיר, לקחת את הדברים הטובים מאמצעי התקשורת. זה דבר אחד שיש איזושהי נטייה להגזמה שם. בעולם המחקר שלי באופן ספציפי, אני חושבת שיש נטייה לפעמים בכיוון השני, לחשוב שבגלל שילדים נולדים היום לתוך עולם דיגיטלי, אז הם חסינים, והם יודעים איך להתמודד איתו. וזה גם לא מדויק. כלומר, זה שאתה נולדת לעולם שיש פה טלפון סלולרי וטאבלט, לא אומר שאתה בהכרח יכול רגשית או מוכן רגשית להתמודד עם הדבר הזה. ועדיין צריך להגן, לשמור, לחזק ילדים, יותר לחזק מאשר להרחיק אותם, אבל בהחלט צריך לעבוד על זה. צריך ללמד ילדים על אמצעי התקשורת, רק בגלל שזה קיים שם לא אומר שזה בהכרח אינטואיטיבי, לא אומר שהם מבינים את הסכנות שכרוכות בזה. לילדים קשה מאוד לעשות הבחנה בין מה מציאותי ומה לא מציאותי. אם לנו קשה בתור מבוגרים לדעת מה אמת ומה לא אמת, אז מה נגיד על ילדים קטנים? והמשתנה הזה של מציאותיות, איך אנחנו תופסים את המציאותיות באמצעי התקשורת, הוא משתנה מרכזי וחשוב בהשפעות התקשורת. את זה אנחנו יודעים כבר שנים מהמחקרים. ככל שאתה תופס משהו כיותר מציאותי, הוא נוטה יותר להשפיע עליך. אז מה נגיד על ילדים צעירים, שכל עולם המדיה מבחינתם הוא מציאותי. הכל משפיע עליהם.
בלגן.
ממש. אז אני חושבת שהתפיסה הזאת, שרק בגלל שילדים נולדים לתוך עולם דיגיטלי, הם בהכרח יודעים להתמודד איתו, אני שומעת את זה הרבה מהסטודנטים שלי, אני חייבת לומר, בדרך כלל בתחילת הסמסטר. עד סוף הסמסטר הם לומדים, לפחות לא להגיד את זה בפניי, אבל הם בהחלט חושבים שכן, מה, אנחנו גדלים לתוך העולם הזה, אז הכל טוב, אנחנו לא מושפעים. אגב, זה נורא טבעי גם, זאת אומרת, יש לנו מראש נטייה כזאת של אני חסין, אחרים אולי מושפעים, אבל אני והאחים הצעירים שאנחנו בסדר, אנחנו יודעים להתמודד עם זה, אנחנו חכמים. פחות, פחות עובד. כולם מושפעים, גם מי שגדל לתוך העולם הזה ומי שלא, צריך שיהיו לו את הכלים. צריך שיבינו איך העולם הזה מתנהל ואיך להתמודד איתו.
אז אולי ככה באמת לסיכום, אם יש לך כזה...
מה סיכום? כבר סיכום? וואו, עבר מהר.
זה עבר מהר שנהנים, מה זאת אומרת?
אז כן, מסתבר שאני יכולה לדבר שעות על המדיה.
הנה, את רואה. אז באמת, איך את רואה את העולם הזה, אולי בחמש השנים הקרובות, איך את רואה לאן הוא מתפתח, ומה צריך לעשות בהקשר אוריינות אקדמית, מה שאמרת, שאוריינות... כן, אוריינות מדיה, שבאמת... שיהיה לנו יותר טוב בכל הדבר הזה.
אז דבר שם קטונתי מלנבא, בטח בעולמות המדיה, שמשתנים בקצב מסחרר. אבל אין ספק שאחד הכיוונים המאוד מרכזיים שאנחנו הולכים עליו, זה הבינה המלאכותית, שנכנסת לכל התכנים גם באמצעי התקשורת, ומאוד משנה, גם משנה את המציאותיות שדיברתי עליה קודם, וגם את היקף התכנים, וגם את המניפולציות שנעשות בתכנים, את היכולת שלנו לזהות מה נכון ומה לא נכון, גם את האמון שלנו הרבה פעמים, וגם את הביקורתיות שלנו, אנחנו כל כך נוטים להסתמך על הבינה המלאכותית כאיזשהו אמת כזאת מובנת, שלפעמים אנחנו מסירים את ההגנות שלנו, ואנחנו מסירים את הביקורתיות שלנו, ולא לוקחים את התפקיד הזה על עצמנו. אז אין ספק שעולמות הבינה המלאכותית הולכים להיכנס בגדול, החל מהגיל הצעיר ועד הגיל המבוגר, בכל פלטפורמת התקשורת ובכל התכנים, וזה משהו שאנחנו צריכים לדעת ולהיות מוכנים אליו. זה משהו שאני חושבת שאנחנו נתמודד איתו הרבה בשנים הקרובות. אני קטונתי מלדעת עוד לאן הדבר הזה יגיע, אני בטוחה שזה יגיע מאוד מאוד רחוק. מבחינת אוריינות מדיה, ללמד, ללמד, ללמד. להכניס את זה למערכת החינוך מגיל צעיר, בכל מיני צורות ודרכים. גם להורים, גם לצוות החינוכי וגם לילדים. זה לא רק לילדים. אנחנו צריכים ללמד גם את המבוגרים וגם את ההורים וגם את המורים איך להתמודד עם העולמות האלה. ואיך לעזור אחד לשני.
כמו נהיגה מונעת.
לגמרי, לגמרי. זה חלק מהעניין. אני אומרת גם מונע וגם מעצים, באמת, לא לשכוח את זה. אני חושבת שחייבים, חייבים להתייחס לזה בצורה מאוד רצינית, ולתת לאנשים את הכלים להתמודד.
אז יהיה מעניין, זה בטוח.
יהיה מאוד מעניין. יש הרבה עוד מה לחקור, הכל
יש, טוב. יש לאן, טוב, אנחנו נעשה פרק המשך.
יאללה, אני כבר מוכנה.
נעשה. טוב, תודה רבה רבה, באמת,
רבה
היה
לך.
סופר מעניין, מאוד כן. רלוונטי. ותודה רבה לכם המאזינים שנשארתם איתנו עד עכשיו. אתם כרגיל יכולים למצוא אותנו בכל פלטפורמות הפודקאסטים, בספוטיפיי, אפל פודקאסט, באתר כל האוניברסיטה. וזהו, שיהיה המשך שבוע מעולה.
אמן,
תודה רבה.
בשורות טובות. תודה.
אקדמיקס. אקדמיה בגובה העיניים עם הראל טננבאום.